אנחנו בפרק י' בספר משלי, ואנחנו, כמו שהזכרנו, הספר מחולק לשלושה חלקים. אנחנו מתחילים עכשיו את החלק השני, שכל פסוק הוא בנוי מצלע וצלע, צלע של הצדיק וצלע של לעומתו הרשע. לפעמים הצדיק מופיע בראש הפסוק, אחר כך הרשע, לפעמים זה לא תמיד שהצדיק בראש, אבל תמיד כל פסוק לכאורה עומד בפני עצמו. נראה, אבל מפה אנחנו נלמד, ננסה לנתח תוך כדי שאנחנו לומדים, אם יש כאן בכל זאת איזה גם נושא, יש כאן בולט שיש נושא של צדקה, יש נושאים שהפרק מדבר עליהם, אבל כל פסוק עומד בפני עצמו. ואני גם אקדים, בגוון שעכשיו אנחנו ככה לומדים, זה נותן ככה מקום להתבונן, וגם מקום לכל אחד גם לחשוב שזה מחשבה שלו, ומה זה, מה הוא שומע מהפסוק. אם מתגבש לו משהו, אז יכול לשתף אותנו, להגיד לנו, ללמוד את זה ביחד. אנחנו לומדים בחבורה. הייתי פה, יש לה רב יצחק בן שחר, שהוא היה לו שנים בישיבת קדומים שיעור במשלי מגרה. יש ספר, כרך אחד, שיצא על פרק, מפרק י' עד פרק י' ב' במשלי מגרה, זה הכרך הזה. זאת אומרת, לא הבנתי למה זה מפרק י', כי זה פה מדבר, אמרנו, באיזה סגנון אחר הספר הזה, וגם אפשר לתת שיעור רק על פסוק אחד. כל שיעור זה פסוק, אבל זה גם ללמד אותנו. והוא אומר, מה זה ללמוד משלי למעשה? זה לא רק איך עכשיו אני עושה את זה למעשה, זה נכון, אבל לא תמיד גם הדברים יכולים להגיע ישר למעשה, כי יש דברים שהם צריכים לחלחל בנו, ואנחנו צריכים להקשיב להם. ללמוד למעשה משלי, זה באמת שיש שגוע לשוננו הפסוקים. להקשיב אליהם, וכל פעם אתה תוסיף בהם ותוסיף בהם, ופתאום תמצא שהם ידריכו אותך באיזה נקודה מסוימת, יקפוץ לך הפסוק הזה. אחד מהפסוקים שמופיעים פה בפרק שלנו זה ש... כשחוק לכסיל לעשות זימה וחוכמה לאיש תבונה, אומר הגרא, שכמו שהכסיל הוא... פתאום אדם צוחק, הוא לא מתכנן את זה, הוא נפגש עם איזה תופעה וזה מצחיק אותו, אז ככה הכסיל והדברי כסילות שלו, הוא ייפול בפח, אבל החכם, פתאום נזרק לו הפסוק, פתאום הופיע לו איזה חידוש, פתאום הופיע לו הערה. כמו השחוק שבא לכסיל, אז ככה התבונה היא לאיש חוכמה, אז אדם ששגור עליו הלשונו, הפסוקים האלה והצליל, וגם אם זה לא מתגבש לו עד הסוף, עוד זה לא גמור, אבל גם החיים יובילו אותו לתובנה של הפסוק. לפעמים גם לא מהפסוק, לכן גם ההתבוננות בחיים, ההתבוננות בטוב וברע, יעמידו אותנו על הדברים האלה. זה ללמוד משלי למעשה, כן, שיחרטו הפסוקים, לא עליך המלאכה לגמור. טוב. משלי שלמה, בן חכם ישמח אב ובן כסיל תוגת אמו. אומר לנו רשי, למה בן חכם ישמח אב ובן כסיל תוגת אמו, למה זה ככה, זה לא הוגן? אז אומר רשי, הבן כסיל הוא תמיד עם אמו בבית, והיא רואה את שטותו מצירה. זאת אומרת, אומר הגרא, הבן החכם הוא נמצא עם אבא שלו, שאביו הוא בבית המדרש, וכשהבן חכם יושב איתו גם כן בבית המדרש, ואביו שומע תמיד חידושיו וישמח בו. מה שאין כן אמו שאינה שומעת, אז רק האב נהנה מחוכמתו. אבל כשהבן כסיל ואינו הולך לבית המדרש, אלא יושב בתל בביתו, אז אמו רואה תמיד כסילותו ושטותו, ולכן תוגת אמו. כן, כמובן שזה תמיד משל על האבא, זה לא רק האבא הפשוט, זה אתה משמח את אביך שבשמיים. הבן חכם זה מישהו שהוא ממשיך את דרך אבותיו, הוא בן חכם לאביו, זה לא סתם משמח את אביו. זה מראה לנקודה אמיתית שהוא ממשיך את אביו, הוא מוציא לפועל את אביו, אז הוא ישמח את האב. לעומת זאת הבן הכסיל, תוגת אמו. לא יועילו אוצרות רשע, וצדקה תציל ממוות. גם פה אם נראה שזה מקביל, לא יועילו אוצרות רשע, הרשע אורם ואורם ואורם ואוסף כסף, וזה לא יועיל לו שום דבר. אבל הצדקה שהיא לכאורה תהליך בדיוק הפוך, שאתה מוציא, היא תציל אותך ממוות. והרשע שחושב שהוא יאגור את הכסף על מנת שיועילו לאיזה משהו כזה, בסוף, בסוף, זה לא יועילו. לא יועילו אוצרות רשע וצדקה תציל ממוות. אני פה קורא פה מכמה סיפורים ידועים לנו, אבל שנדרשו על הפסוק הזה, גמרא בשבת, אמר שמואל אין מזל לישראל. שמואל אומר אין מזל לישראל, מה הכוונה אין מזל לישראל? לא כמו שאנחנו היום משתמשים בביטוי הזה, אין לו מזל, זה הכוונה שלא הולך לו, להפוך. לא הפוך. אין מזל לישראל, זאת אומרת, לא המזל שולט בנו. אנחנו חיים מברכת השם, וגם אם בכוכבי הוא מזלות, אלומות העולם נגזר משהו והם כן הולכים על פיהם, אצל ישראל אנחנו בהנהגת השם, אין מזל בישראל. בדיוק. אז זה מה שאני הולך לקרוא. שני סיפורים. אמר שמואל, אין מזל לישראל. דשמואל ואבלת, אבלת, אני מקווה שאני קורא את שמו נכון, אבו יתווה. היו יושבים ואבק אז לאנכין של האגמה, והיו הולכים אנשים לאגם. אמר לאבלת לשמואל, היי גברה, מביט הצביע לאיזה מישהו, אמר, היי גברה אזיל ולא עתי, הוא ילך אבל לא יחזוק. למה? תריק לחיבה ומת, יקיש אותו נחש. אמר לשמואל, אי בר ישראל הוא, אזיל ואייתי, אתה תראה שהוא ילך ויבוא. אבלת הזה כנראה היה חוזה בכוכבים ויודע. עדיית והמשיכו לשבת, ובאמת אותו אדם אזיל ואייתי הגיע. קם אבלת, שדיה לתוני, אשכחה בחברה דפסיק ושדיה בתרתי גובה. קם בא שמואל וראה שבחבילת הקנים שהוא נוסע על כתפו, היה במקום של החתך, הוא חתך עם המגל שהוא חתך את הקנים, נחש שמת. זאת אומרת, היה כאן נקודה שאבלה צודק, זה לא נכון שלזלזל בכוכבים, יש בהם איזה נקודה במזל, אבל ישראל מעל למזל. בכל זאת ממשיכה הגמרא ואומרת, אמר לשמואל, מה יבדת? איך הצלחת להתגבר על המזל? אמר לי, כל יום אנחנו מרמינן ריפתא בעד הדדה ואכלינן. כל אחד נותן את האוכל שלו בסל אחד, ואנחנו כל אחד לוקח מהסל, לא משנה מה. העידנה, איק אחד מנן דלא אבי לריפתא, היה אחד שלא הביא אוכל, והוא היה מתבייש, אבי כמיכסף. אמינה לאו, אנה כאמינה וארמינה. אני היום זה שידאג לאסוף מכל אחד ואחד, ושהוא אסף מכל אחד, ושהוא הגיע אל ההוא, הוא עשה את עצמו כאילו לוקח ממנו אוכל, גם לתוך הסל המשותף לכולם, ובאמת הוא לא לקח ממנו, וככה הוא לא בייש ממנו. שב ינף שכמן דשק למיני, איך ידע לו לכסוף. אמר לשמואל, עכשיו אני מבין למה ניצלת מהנחש, אמר למצווה קמבית, נפק שמואל ודרש, וצדקה תציל ממוות. ולא רק ממיטה משונה, אלא ממיטה ממש, ממיטה עצמה. וכן הסיפור המפורסם לא יקרא אותו על רבי עקיבא, שגם כן הקלידאי, הכוכב החוזה בכוכבים, שביתו תמות ביום חתונתה. מעניין שכתוב ש... הם היו מפחדים מזה, וביום של החתונה היא דצה את הסיכה שלה, ושאחר כך בקיר, ושהיא הוציאה אותה, התברר שהיא נעצה בתוך הנחש את בן עיניו והרגה אותו. שאל אותה מה עשית? ביום חתונתי ראיתי מישהו שאני ונתתי לו מנה. אז מה? נפק רבי עקיבא ודרש דקה תציל ממוות. ולא ממיטה משונה אלא ממיטה עצמה. עוד סיפור שלישי. אמרו עליו גמרא בבבא בתרא, אמרו עליו על בנימין הצדיק, שהיה ממונה על קופה של צדקה, פעם אחת באה אישה ועמדה לפניו בשני בצורת, אמרה לו, רבי פרנסני, אמר לה, עבודה בקופה של צדקה, אין כלום. אמר לה, אם אין אתה מפרנסני, הרי אישה ושבעה בני המתים. עמד ופרנסה משלו, לימים חלה בנימין ונטה למות. אמרו מלאכי השרת לפני הקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם. אתה אמרת, כולם מקיים נפש אחת מישראל, כאילו קיים עולם מלא. בנימין הצדיק, שקיים על מנה ושבעת בניה, ימות בשנים מועטות, תנה הוסיפו לו י' שנה, הרי צדקה תציל ממוות. כמדומני, אבל לא ראיתי שיש גם גרא שם בבבא בתרא, למה בדיוק י' שנה, שהוא עושה איזה חשבון מאיזה מקום, למה דווקא הוסיפו לו י' שנה. טוב, אנחנו ממשיכים. לא ירעיב השם נפש צדיק, והבת רשעים יהדוף. זה קשור עוד פעם לענייני צדקה, לא ירעיב השם נפש צדיק, הצדיק, גם שהוא לא מתעסק תמיד לפרנסתו, הקדוש ברוך הוא אומר רשי, הצדיק שבזבז נכסיו לזקה מכאן יתפרנס, לא יריב השם נפש צדיק. והוות רשעים יעדוף, ידחוף אותם וטיפול. מה זה הוות רשעים יעדוף? השבר, החמאס שהרשעים עושים, הוא בעצמו יעדוף אותם ויפיל אותם. אני פה רוצה לומר משהו שאולי אחר כך נתבונן על כל הפרק, וכך נתבונן כל אחד ככה לבד גם על הפרק. אני חושב אפשר להגיד שרוב הפסוקים פה, ורוב הנקודה ששלמה המלך רוצה להגיד, זה שהרע יחלה את עצמו. גם אם לא בטווח קצר, אבת רשעים יעדוף. אך הרע בסופו של דבר יתהפך על המרע לרעה ויגמור אותו. שככה צריך להתבונן ולהסתכל על העולם. רש עושה כף רמייה, ויד חרוצים תעשיר. רש עושה כף רמייה, מי שעושה כף רמייה, מה בסוף יקרה לו? שהוא בעצמו יהיה רש, הוא יהיה עני. אבל יד חרוצים, מי שחרוצים, ופה מעניין שמפרשים שחרוצים זה לשון, אנחנו משתמשים בחרוצים בלשון חרוץ ולא עצלן, חרוצים זה, המפרשים פה אומרים מצד האמת, חרוצים אנשי אמת, ישרים. רש"י אומר יד חרוצים ישרים, רש"י פה על משלי, שחורצים דבר באמיתו ומשפטו בלא עוולה, עוד אפילו יותר, חרוץ מלשון חורץ, שחורץ דבר באמיתו ומשפטו בלא עוולה. אז הנה זה, הרע יתהפך על המרע, ויד חרוצים תעשיר, חייבים לקרוא פה דברים מהגרא, אומר מה זה, תשימו לב לשם, כף, למה אצל הרשעים נקטו כף, ואצל החרוצים נקטו יד? מה כאן הנקודה? שני דברים, אומר ככה, שהכף הוא עד האצבעות, ויד הוא כל היד, האצבעות עם הכף, וזהו, רש עושה כף רמייה. מה הרש עושה? מה עושה רמייה עושה? הוא לא נותן את האצבעות שלו, הוא מחזיק את זה לעצמו. כף. רש עושה כף רמייה. כלומר, מי שכופף האצבעות לתוך הכף והכל אצלו כף, והיינו שכופץ ידו מליתן צדקה, זה עושה אותו לרש. אבל ויד חרוצים שהוא פותח, מי שידו פתוחה לכל על ידי זה מתאשר. ועכשיו תראו עוד דבר נפלא נפלא מהגרא שהוא לוקח את זה ללימוד תורה. ועוד שקי על התורה. מה זה הכוונה? וזה קצת חריף. כף רמייה, מי שלומד ברמייה, היינו ושאינו לומד שורשי הדינים. לומד רק את הפסקים בלי המקורות שלהם. היינו שאינו לומד שורשי הדינים, רק קיצורי הדינים. וכדי להראות שהוא יודע כל הדינים. לכן הוא מסייג את זה, זה לא שנלמד חס ושלום, נלמד מפה על מי שלומד קיצורי דינים, זה דבר טוב, אבל שהוא כולו חושב שבזה הוא יגמור את חוכמתו, ובזה הוא יתאדר. אז מי שמתאדר בכף שלו, זה עושה אותו לרש, כי לבסוף ישכח גם אותם, אי אפשר לשכוח אם אתה לא יודע את השורשים של הדינים, בחמת שאינו יודע שורשם, אבל ויד חרוצים, מי שלומד הדין עם שורשו, ויודע כל דת ודין על אמיתתו, תעשיר שידע הכל. הסגולה הכי טובה לזיכרון זה גם לדעת את הטעם שלו, וטעם לא נשכח. עוגר בקציר בן משכיל, נרדם בקציר בן מביש. אם אתם זוכרים, ראינו כבר בפרק ו' על לך לנמלה עצל, יש עוגר בקיץ, אז יש כאן קיץ ויש קציר. קיץ זה דווקא לא זמן הקציר, זמן הקציר זה בא בשבועות, זה בתחילת הקיץ. קיץ זה כבר קיץ של התאנים, זה בסוף עונת החום. אז אוגר בקיץ, בקיץ זה הזמן לאגור את התבואה, לכנס אותה, הסוף זה בחג האסיף. אוגר בקיץ הוא בן משכיל, נרדם בקציר בן מביש. עכשיו, הנקודה היא ש הבן המביש אפילו לא רק שהוא לא עוגר בקיץ, אלא אפילו בזמן של הקציר הוא לא הולך לעבוד. אולי גם מפרשים אחרים, עוגר בקיץ הוא בן משכיל, על נרדם בקציר הוא בן מביש, וממילא אין לו מה לאסוף גם בקיץ. וזה הגרא אומר, משה ממשיל את זה על חיי האדם. נקרא את דבריו. והעניין שקי על התורה, שהמשכיל לומד אף בקיץ. מה זה לומד אף בקיץ המשכיל? הקיץ זה, לפי זה, סוף ימיו. שהוא סוף ימיו, כשהוא זקן וטש כוחו ואינו יכול להוסיף עוד בלימודו, הוא אוגר ואוסף מה שלמד כבר. אבל המביש אינו לומד אפילו בקציר, דהיינו בנעוריו, שהוא חזק בכוחו ויש לו יכולות ללמוד. כן, הלאה. ברכות לראש צדיק, ופי רשעים יחסי חמאס. הצדיק, זה פה הולך דבר ואור חוזר כזה, הצדיק מביא ברכה, ומביא ברכה לעולם, ומביא ברכה לעצמו. ברכות יחולו על ראש צדיק, ופי רשעים שהם מביאים חמאס, זה בסוף יחסי אותם בעצמם. כמו שאמרנו, הרע יחלה את עצמו. לשים לב פה עוד פעם הקבלה, אומר הגרא, ברכות לראש צדיק, הצדיק, מחשבה טובה, הקדוש ברוך הוא מצרפה למעשה, אז אפילו יש כבר ברכה מהמחשבה, מהראש. הרשע יידון רק על פי מה שהוא עושה בפועל, פי רשעים יחסי חמאס. זכר צדיק לברכה, ופי רשעים ירכב. זכר, עוד פעם, זכר צדיק לברכה, ושם רשעים ירכב. גם פה, זכר, הצדיק רק בזכר שלו כבר מביא ברכה, והרשעים יכולים לתת את כל השם שלהם, ובכל זאת זה יביא ריקבון. צדיק אפילו הזכר שלו מביא תועלת וברכה. אני רוצה לקרוא פה מתוך הספר של הרב בן שחר על משלי, על הפסוק הזה, משפט אחד. הוא כותב ככה. גם הוא עומד על הלשון ירכב. מה זה ירכב? ירכב זה אומר שיש ריקבון. הנה יש משהו נרכב מאליו. גם הצדיק, למה הוא מביא ברכה? כי הוא מביא צמיחה. הוא מביא ברכה, הוא מביא עצמחה. ולמה באמת אנחנו אומרים על אדם שנפטר, זכר צדיק לברכה? הוא נפטר. אבל הוא עשה כל כך הרבה דברים טובים. וזכרו כל הזמן יש עצמחה. הוא לא נרכב. הוא לא נרכב, זאת אומרת, כל הזמן זה מתעצם ומתעצם ומתעצם ומביא ברכה בלי סוף. ופירות ופירי פירות. וריבוי. אבל השם רשעים להפך, זה מתחיל, יש פוטנציאל של חיים, גם להם. הנה, יש להם איזה משהו, לא השתמשו בזה, לא שמרו את זה, לא שמו אותו במקום הנכון, וזה נרכב. ואומר כאן הרב בן שחר, לא אמרו כאן שהרשעים מתים. מדובר על רשע חי, ובכל זאת הלקח העולה הוא שאם המחשבות שלו לא צריך לעשות כלום. לא צריך לפעמים להתמודד עם הרשעים, הוא ירכב מעצמו. לא צריך לעשות כלום, אלו דברים בטלים. למרות שהוא אמר דברים, והדברים מתגלגלים וגורמים חמאס, יש חוק אלוקי בעולם. החמאס שלו עצמו הוא המכסה את הרשע. הוא השם אפרה לפומה. למה? תראו לב עכשיו, העולם הוא טוב. לכן חוקיו, חוקותיו של העולם מחלה את החמאס. בסוף העולם הזה הוא טוב. וכמו גוף בריא, בסוף הוא ידחה. גוף בריא דוחה כל מיני זיהומים. אז בסוף שם רשעים ירכב. זה חוק כי העולם הזה הוא טוב. אומר הרב בן שחר, אם הייתה לנו האפשרות להתעלם מהבינתיים, אז למה אנחנו לא נותנים לרשע להיגמר מאליו? כי זה לפעמים לדווחים ארוכים, ואנחנו צריכים גם בעולם הזה לדון. אם הייתה לנו אפשרות להתעלם מהבינתיים, היינו אומרים, עליתהו לרשע וימות. אם אי אפשר להחזיר אותם בתשובה, תן לו כמה שהוא רוצה לחמוס, זה הדבר שיחלה אותו באופן המוחלט ביותר. הבעיה שלנו כאזרחי העולם הזה היא שבינתיים נראה לנו כאילו הוא גורם נזק. הפסוק בא לתת לנו את אורך הנשימה ואת המבט ארוך הטווח, בהתמודדות עם משימתנו להיות שותפים בתהליך האלוקי של הטבת העולם. העולם הזה הוא טוב. חכם לב ייקח מצוות ואביל שפתיים ילבט. מה זה חכם לב ייקח מצוות? חכם לב הוא לא מדבר הרבה, אלא הוא ישר לוקח את המצוות. לא אומר אני אשנה מחר, ממחרתיים אני אקח עברות הטוב, שבוע הבא אני אתחיל ללמוד טוב. חכם לב ייקח מצוות. אבל אביל שפתיים, מה הוא עושה? הוא משאיר, יש לו מחשבות טובות, אבל זה מחר. אביל שפתיים ילבט.
מה זה ילבט?
ילבט. זה מופיע פה פעמיים אותו לשון, הביל שפתיים לבית, בדיוק באותו מונח, בוא נראה, היא לבית, עניין, אני קורא מהמצודות, עניין עייפות וכישלון, וכן עם לא יבין היא לבית, בראשע. תראו מה הגר"א כותב. כתוב, גמרא בסנהדרין אומרת שיש מעילה, מעילה אפילו כלפי שמעיה מהניה. תראו דבר, גמרא שלא כל כך מכירים אותה, היא מבילה. גמרא בסנהדרין, מה קורה שאדם אומר אני אעשה ככה וככה? סנהדרין דף כבב. מפרח מחשבות ערומים ולא תעשנה ידיהם תושייה. מזה אומר, לומד אולה, אמר אולה, מחשבה מועלת אפילו לדברי תורה. מה זה מועלת? אומר רש"י בפירוש השני, מחשבה שאדם מחשב כך וכך יעשה, כך וכך תעלה בידי, מועלת להשבית הדבר שאין מחשבתו מתקיימת אפילו לדבר תורה. כגון אומר, עד יום פלוני אסיים כך וכך. מסכתות בגרסה. אדם שאומר ככה, לא לדבר יותר מדי. אדם כן צריך, כי הוא צריך להציב לו את ה... אבל לא לעשות מזה עניין. כאילו זה... זה הכרזות כאלה פומביות. אני קורא עוד פעם את הרש"י הזה. מחשבה שאדם מחשב כך וכך יעשה, כך וכך תעלה בידי, מועלת להשבית הדבר שאין מחשבתו מתקיימת, אפילו לדבר תורה. כגון אומר, עד יום פלוני אסיים כך וכך מסכתות בגרסה. ותוספות אומרים, יש מפרשים מועלת משקרת ולא תצלח. כלומר, אם אדם חושב ואין להעשיר, אין גם לדברי תורה, לא יספיק. אלא כשעושה לשמה. הגמרא ממשיכה ואומרת, חייבים לקרוא את ההמשך, אמר רב, אם עסוקים לשמה, אינה מועלת, שנאמר, רבות מחשבות בלב איש רצת השם היא תקום, מצא שיש בדבר השם היא תקום לעולם. זאת אומרת שלא להיבהל, זאת אומרת אם אדם באמת רוצה לעבוד ביד, אז קודם כל לא לעשות מזה פרסום לדעת מחשבה מועלת. אבל, והגר"א כאן אומר גם, מהיום הזה וזה אני אתחיל איזה משהו. צד שני, אם זה, צריך לזה הרבה לשם שמיים, שזה לשם שמיים אין את זה, אז רצת השם היא תקום. אז ככה הגר"א מפרש כאן את הפסוק, חכם לב ייקח מצוות מיד, והביל שפתיים הוא מדבר, ואז הוא ירדם. הולך, תראו עכשיו איך כתוב את הפסוק, הולך בתום ילך בטח, ומעקש דברכיו יוודע. מי שהולך בתום, אני קורא גם שתי משפטים מהרב בן שחר, מי שהולך בתום לא מפחד, הולך בטח. ומי שמעקש דברכיו, מה זה הולך בטח? ברגע מגרה, הוא לא מסתתר כל הזמן ומתחבא ובורח. אני הולך בתום, בטח.
מה זה בתום?
וגם, הוא שאל מה זה בטח ומה זה בתום. וגם תראה איך כתוב, לא בתום אלא בתום. מתי כתוב שיש פתח מתחת
ל...
הידוע. הידוע. וכתך בא הדרך, הדרך הידועה. אומר ככה. כי ההולך בעורמה שרוצה לעשות לחברו רע, הוא מראה עצמו לחברו שאוהב אותו, צריך ללך בדרך עיקש, שלא ייוודע מזה לחברו. אבל הולך בתום, הוא ילך בטח ואינו מתירא מפני כל, וכל דרכיו בהתגליה, ואין צריך להסתיר עצמו מחברו. כותב ככה. לא רק שאין מה לפחד, אלא הוא הולך בטח. מי שהולך בתום, התום פותח לו את מעיינות החיים. המוטיבציה, הכוח והתמימות, לתם יש מעיינות של ברכה ועוצמה, מכיוון שהוא מתאים לנשמה, לחשמל הפנימי. מי שהולך בתום, נאמן לעצמו. שהוא נאמן לעצמו, הוא לא צריך ללכת בהתאם לאיך שיגידו ואיך שזה ייראה, אלא לאיך שהתמימות שלו אומרת. ודווקא התמימות היא זאת שנותנת את העוצמה, כי הוא חי את המעיין הנובע. היא נותנת את העוצמה. ולמה כתוב בפתח? מדובר בתום הידוע, יעקב אבינו איש תם, הולך בתום, הוא גם מוסיף והולך בדרך התום, ובא הוא עולה ומתעלה. הולך בתום, הוא הולך בדרך של התום, הדרך התום הידועה, הולך בטח. ואם עקש דרכיו, אז יוודע, בסוף, הנה עוד פעם, כמו שאמרנו, ירקב, עבד רשעים טובל, אז גם הוא בסוף, 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 מה? הולך בדרך עקשות, הפוכה, עקשן, עקש דרך זה מעוות דרך, הייתם, בוא נראה מצודות, הוא מעקש דרכיו, הוא לא כותב, המעקם דרכיו, אומר המצודות. קורץ עין ייתן הצוות והביל שפתיים מלבט. שמתם לב שזה כבר מופיע פעמיים הביטוי הזה. קורץ עין ייתן הצוות, מי שקורץ בעין בסוף תבוא עליו הצוות. תראים איך שעין מרכב. הביל שפתיים, מי שלא רק קורץ עין, אלא עוד אומר על החבר שלו משהו, כשהחבר ליד אתה לא יכול להגיד בקול, אז מה אתה עושה? רק קורץ עין. לא. כשהחבר לא נמצא אתה אפילו אומר, דבר בגנותו, אפילו בשפתיים, מי שאומר את זה, הוא ילבט, הוא ישבר. אז קורץ עין ניתן הצוות, הביל שפתיים, ילבט, אני רק מעניין ש... זה אולי אחד הפסוקים היחידים שפה...
שני
אמרים. בדיוק. יש כאן עוד פסוק, ובו מצאתי שהגר"א כן מפרש שזה צדיק ברשע, ופה צריך בדיקה. קורץ עין ניתן הצוות, והביל שפתיים ילבט. מקור חיים, פי צדיק ופי רשעים, יחסה חמאס. הצדיק פה הוא מקור לחיים, כבר גם את הפסוק פי רשעים יחסי חמאס ראינו כבר, מקור חיים הוא פי הצדיק, הצדיק כל הזמן נותן ברכה וחיים, ומפעמים, לא רק שהוא נותן בפה שלו, הצדיק בעצם לכוחותו, כל דבר שלו, גם עליה הוא לא ייבול, כל דבר שהוא אומר יש בזה השלכה, יש בזה טוב, הוא מביא חיים לעולם על כל צעד ושעל שלו. והחמאס והרשע בכל מה שהוא עושה מביא רק רע. שנאה תעורר מדנים ועל כל פשעים תחסה אהבה. עוד פעם, שנאה תעורר מדנים. אם יש שנאה, זה יעורר את המדנים. ואם יש אהבה, אז על כל הפשעים היא בסוף האהבה הזאת תכסה. מה זה בא להגיד? לפעמים אתה חושב שאתה רב עם החבר שלך על משהו אובייקטיבי. זאת אומרת, היה ככה וככה, ואז ראוי שאני יריב איתו על זה. ולפעמים אתה מוצא את עצמך על איזה משהו קטן, כל כך לוקח את זה ללב, ומנפח את זה ומעורר מדנים על משהו שהוא לא שווה לעשות כזה מדון על הדבר הזה. למה? בגלל שהיה חסר לך אהבה אל האדם. יש סיבה לריב, אבל מי שיש לו באמת אהבה, אז לא כל דבר יעורר את המדנים, אבל השנאה היא באמת סיבת הערה, ולא התוכן עצמו של המריבה, שלפעמים זה על בכי וזה, על שום דבר בכלל. השנאה היא התעורר מדנים, ועל כל פשעים, האהבה תחסה, ללמוד מפה לתקן את היחס לחבר. לבדוק גם כל פעם שהולכים לריב, לפני שנייה שמעוררים את הריב, קודם כל להגיד, אני לא שונא, אני אוהב. ועכשיו לטפל במה שצריך לטפל. בשפתי נבון תימצא חוכמה, ושבט לגב חסר לב. בשפתיים של הנבון תימצא גם החוכמה, אומר הגר"א, וגם יימצא התוכחה והמוסר שתהיה כמו שבט לגב לאדם שהוא חסר לב. הוא ימצא גם את הדרך איך להוכיח את חסר הלב. אומר גם בשפתי נבון תימצא חוכמה, זה מראה על מלאות. שפתי הנבון הוא מלא בחוכמה, אבל שבט לגב חסר לב. זה חיסרון, הוא ריק. ובסוף מגיע עוד פעם, מגיע לו בסוף השבט, מגיע לו המכה.
מה זה שבט? לגב.
מכה, שבט זה שבטך או משתמתך, אז שבט זה מקל. המקל לגב חסר לב. חכמים מצפנו דעת ופי אביל מחיטה קרובה. מה הכוונה? אומר הגר"א, חכמים מצפנו דעת. החכמים אפילו מה שיודעים ומשיגים בשכלם, הם שומרים שלא ישכחו. עושים חזרות, זוכרים, חכמים יצפנו דעת, ופי אביל מחיטה קרובה, אבל האביל שהוא ענף מפתי, אינו שם ליבו על הסוף, אפילו מה שלמד ורגיל קצת בפיו, גם לזה אינו שם ליבו ושוכח. עוד דבר, אומר הגר"א, חכמים מצפנו דעת, החכמים מסתירים מה שהם יודעים ואינם מגלים. לא כל דבר שאתה יודע ישר לדבר. אבל אוויל אינו יכול להסתיר בליבו, הוא מוציא תכף מפי ועל ידי זה מחיטה קרובה. פסוק שאפשר ללכת איתו, בשפתי חכמים מצפנו דעת ופי אוויל מחיטה קרובה. הון עשיר קריאת עוזו, מחיטת דלים ראישם. ההון של העשיר, ההון של העשיר, זה הקריאה של העוזו, זה מה ששומר עליו, ומחיטת הדלים, העניות שלהם, זה מה שיגרום להם ליפול ולהיות ראשים. טוב, אבל מקודם ראינו כל הזמן בפסוקים, שצדקת הציני מוות ותיתן, ולא יועילו אוצרות רשע, ופתאום זה פוך, הרשי כותב פה, הון עשיר בתורה, קריאת עוזו היא לא... אבל מחיטת דלים רשם, אומר רש"י, עניותם שלא עסקו בתורה היא מחיטתם. אז רש"י לוקח את זה באמת לעניין של תורה. טוב, פעולת צדיק לחיים, תבואת רשע לחטאת. פה הגר"א מדייק... שנשים לב, גם המלבים, פעולת הצדיק היא לחיים ותבועת הרשע לחטאת. מה זה תבועה? תבועה זה כבר הפרי בגמרו. ההבדל בין הצדיק לרשע, שהרשע גם כשהוא מגיע לתכלית, הנה, יש לו כבר את הפעולה, את מה שהוא רצה, גם זה בסוף יהיה לחטאת. חטאת זה לפעמים חיסרון. זה בסוף, הוא לא יעשה עם זה דברים מועילים, וזה רק יגרום בסוף נזק ורע לעולם. אבל הצדיק, לא רק שהתבועה שלו תביא ברכה לעולם, אלא שהצדיק נהנה גם מהדרך. גם פעולת צדיק היא לחיים. גם הדרך מחיה אותו. גם בדרך הוא מפיק ממנה חיים והוא מתמלא ממנה. פעולת צדיק לחיים, תבועת רשע לחטאת. אורח לחיים שומר מוסר ועוזב תוכחת מטעה. אורח לחיים שומר מוסר, זה אורח לחיים, דרך לחיים זה אחד ששומר מוסר. מה זה מוסר? מוסר במשלי זה לא רק דברי מוסר, אלא זה גם ייסורים. הצדיק לא בועט בייסורים, וזה מביא אותו לאורח חיים, לדרך של החיים. יש ייסורים, אז הוא לומד עם מה שיש כאן, מהמכות שהוא קיבל, הוא מבין שמדריכים אותו פה לאיזה כיוון. וזה מביא אותו לאורח חיים, זה שהוא מקבל אותם באהבה את הייסורים. אורח לחיים, מישהו שומר מוסר. ולעומת זאת, העוזב תוכחת, לא רק שאיסורים הוא לא מבעט בהם, אלא אפילו הוא עוזב תוכחה, הוא מטעה, הוא לא יגיע לאורח החיים, הוא יטעה משם. מכסה שנאה, שפתי שקר, מוציא דיבה, הוא כסיל. כן, רק אני... כן. מכסה שנאה, שפתי שקר, מוציא דיבה וכסיל. לכאורה, גם כן פה הפסוק הזה כולו מדבר על רשע. מכסה שנאה, שפתי שקר, מי שהוא מכסה שנאה, יש לו שנאה בלב, אבל הוא מחניף, זה בעצם זה הכל שפתי שקר, ומוציא דיבה, הוא כסיל. מישהו מדבר בגנות, אתם יודעים שחזל למדו מפה מוציא דיבה, גם לא להגיד על אדם, אפילו להגיד על אדם שנפטר, שהוא נפטר. מוציא דיבה הוא כסיל. הגמרא אומרת, רב כהנא חלש, רב כהנא היה חולה, שדרו הרבנן לרב יהושע ברדי רב אידי. אמרו לזיל בדוק מי דיני, תכף תבדוק מי עם רב כהנא שהוא היה חולה. אזל אשכחה דנח נפשה, שהוא הגיע ראה שנח נפשו של... רב כהנא, קרא ללבושה ועד קרא לאחורי, קרא את הלבושה לפנים, קרא מאחורי, למה? הוא בכי ואתי, אמרו לנח נפשה, אמר לו, אנא לא כאמינה, מוציא דיבה וכסיל, תבינו לבד. אני הייתי תמיד חכם, זה רב ליאור תמיד, לא אומר. אני אמור, כאילו, מוציא דיבה וכסיל, למדו את זה מפה. הגר"א כותב פה שלפעמים, אז עכשיו נראה איזה קובץ פסוקים על דיבור. מכסה שנאה ושפתי שקר, הכוונה, אם לאדם יש מישהו שצריך להוכיח אותו וצריך לסנות אותו, אז אל תחליף אליו, זה שפתי שקר, אז עדיף לא לדבר. זה ככה הצדיק. הצדיק לא מנסה להוכיח ולדבר עם הרשע, כי אז יהיה רק חנופה. אבל מי שמוציא דיבה הוא כסיל, מי שכן מוכיח אותו לפעמים, אז הוא רק יגרום לזה מדנים. האורח החיים העיקרי הוא לשמור לשונו. וטוב לשמור לשונו וימעט בדיבורו עם הבריות, שאם יחטל הוא איש, אם יחסה השנאה בליבו וידבר עמו דברים טובים, הרי זה שפתי שקר. אתה מחסה את השנאה ואומר ומדבר איתו דברים טובים, זה סתם שקר, אז עדיף לא לדבר. אבל המוציא דיבה, ואם יגלה ליבו ויאמר לו השנאה, הוא לא ישגיח עליך, ואתה תישאר כסיל, כי לא תועיל רק שיהיה לך לשונא, רכשת לך עוד שונא. אז לפעמים, שלמה המלך פה אומר, לא לדבר. ואנחנו יודעים עכשיו שהוא ממשיך ככה. תראו, אנחנו אמרנו שכל פסוק בפני עצמו, אבל רואים שיש כאן, כן, מקבט של פסוקים שהם באותו רעיון. ברוב דברים לא יחדל פשע, וחוסך שפתיו משכיל. ברוב דברים לא יחדל פשע, הכוונה, יש אחד כזה, חבל על הזמן לדבר איתו, זה לא יעזור. ברוב דברים הוא לא ישנה את דרכו. וחוסך שפתיו הוא זה שמשכיל. כסף נבחר לשון צדיק, לב רשעים כמעט. כסף נבחר לשון צדיק, לרבי שעים כמעט, יש כאן משהו קשור לפרשת שבוע בביאור הגר"א. נינה. מה זה כסף נבחר לשון צדיק? הצדיקים יודעים לברור את מילותיהם כשהם מדברים. אתה בדיוק את הדיבור שצריך. לא להגזים בדיבור, לא שתחליק לך לשון, כסף נבחר לשון צדיק. ואם אתה רואה שהרשעים בכל זאת לא לקחו ולמדו, למרות שהיה לך כסף נבחר, זה בגלל שליבם הוא כמעט. מה זה כמעט? זה מביאים פה פסוק כמעט, זה רגע. אני אקרא לכם מאגרה. כסף נבחר, כמו הכסף הטוב שהכל בוחרים אותו, כל הלשון של הצדיק המוכיח, שכולם מקבלים ממנו, ונוח הוא לבריות. אבל לב רשעים כמעט, ואלו שאינם חוזרים בתשובה, אף ששמעו דברי הצדיק, אינו מחמת חסרון של דברי הצדיק חס ושלום. אך מוחמת שליבם של הרשעים הוא רך, ואינו נכנע מדבריו, אלא לשעה מועטת. ואחר כך חוזר להיות כבראשונה. זה בגלל הלב שלהם שהוא כמעט לרגע, הוא הרגע מתרגש מהתוכחת מוסר, אבל אחר כך פתאום חוזר לסורו מיד. וזהו ממשיך הגר"א ואומר, כל תלמיד חכם שאינו קשה כברזל, אינו תלמיד חכם. שימו לב למה, כל תלמיד חכם שאינו קשה כברזל, לפעמים ברזל זה תכונה לא טובה, צריך להיות רך, אבל לפעמים הברזל קשה לעשות בו נקב. אך אם עשו בו נקב, אינו נסתם הנקב. זה שהחכם הוא ברזל, זה גם כן, שמשהו מקבל, זה אחר כך הוא שומר על זה כמו ברזל. מפני שהוא נעשה בדבר קשה, מה שאין כי אם נעשה הנקב בדבר רך, תכף אחר כך הנקב נסתם וחוזר להיות כבתחילה. ותסיעו עכשיו מה שאומר הגר"א. וזהו מעלת ישראל כי עם קשו עורף הוא. וזהו שלב הרשעים אינו אלא לשעה מועטת. אבל מה זה כי עם קשו עורף הוא? כתוב בספר שמות, בפרשת כתסה. ילך נא השם בקרבנו כי עם קשו עורף הוא, וסלחת לעווננו, לחטאתנו ולחלטנו. מי שרואה פרשת כי תישא, פעמיים כתוב כי עם קשו עורף הוא. פעם אחת זה כתוב שהקדוש ברוך הוא אומר, המלאך ילך, לא אני, למה? כי רגע ואחלה אתכם, אתם עם קשו עורף. אחרי שהקדוש ברוך הוא מגלה את י' ג' מידות, מה הקדוש ברוך הוא אומר? הפוך, ילך נא השם בקרבנו כי עם קשו עורף הוא. רק רגע, אז, טוב, כי רק השם יכול לסלוח. אבל הוא אומר, כי עם כשעורף הוא, למה? בגלל שאנחנו, עם כשעורף זה גם מעלה. כי כשאנחנו מקבלים, בסוף שאנחנו נחזור, זה חזק. המפרשים התקשו בפסוק זה, למה הזכיר משה בתפילתו את קשיות תורפם? סבתי חכמים, אבן עזרא. אמנם רבנו כנראה מבאר את הפסוק שמשה ציין את מעלתם של ישראל. ועכשיו תראו מה עכשיו בה קשור לפרשת שבוע, פה מופיע בהערה בשם הכלי יקר על שמעון ולוי. מצאתי בכלי יקר על הפסוק ארור הפעם כי אז, זה כתוב בפרשת סוף ספר בראשית, בפרשת ויחי, שהוא כאילו יעקב, לא כאילו יעקב נוזף בהם. ארור הפעם כי אז שכתוב, כתב הכלי יקר, אף על פי שהעזות והקשיות עורף מידה רעה, מכל מקום יש בה גם צד לטובה, כמו שאמרו חז"ל, ואז כנאמר לעשות רצון אביך שבשמיים. וכן קשיות העורף הוא טוב הוא לישראל כדי שיעמדו בדתם ולא ישובו מפני כל לשמוע בכל זרים. וזהו שאמר יעקב, יש כאן גם שבח על שמעון ולוי, למה? הפעם כי אז, ועברתם דיינו העבר השני להפעם כי קשת, וזה ודאי מידה רעה. יש בה גם צד של מידת רעה. אז איך נשתמש רק בגנים הטובים, רק בצדדים הטובים שיש בה קשיות העורף? החלקם ביעקב ואפיצם בישראל. רצה לומר, החלק ואפיץ העזות וקשיות העורף, אל עושה מעשה יעקב וישראל, אל עושה מעשה יעקב וישראל. זאת אומרת, צריך את המינון הנכון. הם יהיו, ואז ניקח מהם רק שהם יהיו את הצדדים השליליים, כשהם מקובצים ביחד, הקשיות העורף יכולה לגרום למעשים רעים. אבל מצד שני, צריך גם שיהיו כאלה קשי עורף והקשנים וקנאים, רק צריך במידה, אפיצם בישראל, גם הנציב מפרש ככה את הפסוק בפרשת ויחי. אני קורא כבר מהר את הפסוקים. תראו, זה עוד פעם פסוק על השפתיים, שפתי צדיק יראו רבים ואבילים בחסר לב ימותו, שפתי צדיקים יביאו ברכה לעולם והאביל, אומר, אבל האבילים אשר לא שמעו אליו, ימותו בעבור חיסרון ליבם שלא בחנו דבריו. ברכת השם היא תעשיר ולא יוסיף עצב עמה. ברכת השם היא תעשיר, הכוונה היא, אבא צדיק מברך ולא צריך עצב, לפעמים זה דאגה ועמל. לא צריך להוסיף איתה שום דבר. הברכה בעצמה, הקדוש ברוך הוא מברך. אין צריך, אומר רשי, להתייגע ולהעשיר בו. די בברכה מה שהוא מברכו. כשחוק לכסיל עשות זימה וחוכמה לאיש תבונה. הגר"א מפרש את זה כשחוק, כמו שהשחוק, פסיק, כשחוק, פסיק. כמו שהשחוק הוא בא לך בפתאום, פתאום ראית זה משהו, אתה לא שולט בעצמך ואתה שוחק, ככה לכסיל עשות זימה. הוא אפילו כבר לא שולט ביצריו, הוא כבר אפילו לא מתכנן את זה כבר, הוא לא שם לב וכבר הוא עושה, הלב שלו מוליך אותו לעשות את הזימה. לעומת זאת, החוכמה היא לאיש תבונה, שהוא מוצא דברים טובים ודברי חוכמה, גם כן לפעמים הקדוש ברוך הוא שם לו פתאום, זה בא לו באיזה מין מתנה וסייעתא דשמיא, הפך מהכסיל שעושה זימה. מגורת רשע היא תבואנו ותאוות צדיקים ייתן. דבר מעניין שהרשע הוא חושש חושש כל הזמן בפחד, ובסוף זה יבוא עליו. הוא מרגיש את הרעב, הוא מרגיש את האיום שבמה שהוא עושה, ובסוף הוא ייפול בזה. והצדיק יודע את הטוב, וזה יגיע אליו הטוב באמת, מה שהוא תאב אליו. בסופו של דבר, אם לא בעולם הזה, בעולם הבא, תאוות צדיקים, הקדוש ברוך הוא ייתן. מגורת רשעים, הרע שלו בעצמו, הוא ייפול ברע שלו. ותאוות צדיקים, לא רק שהשכר מצווה מצווה, אלא ייתן, הקדוש ברוך הוא ייתן לו, ויוסיף לו עוד הרבה יותר. כעבור סופה, ואין רשע, אבל צדיק יסוד עולם. כעבור סופה ואין רשע, זה הכל הבל, שקר אין לו רגליים, אבל הצדיק הוא בא לימות לעולם, צדיק יסוד עולם. כחומץ לשיניים וכעשן לעיניים, כן העצה לשולחיו. כמו שהחומץ, אתה חושב לפעמים שאתה תאכל איזה משהו והוא יפתח לך את המעיים, אבל אם שתית בטעות חומץ, זה לא רק שזה לא פותח לך את המעיים, זה אתה לא יכול לאכול אחר כך. ועשן, אתה רוצה לראות משהו, אבל במקום לראות משהו אתה מדליק מדורה, עוד העשן ייכנס לך עיניים, אז אפילו מה שראית עכשיו אתה לא יכול לראות, כן העצה לשולחיו. אתה חושב, טוב, זה עצה, הוא לא הכי טוב השליח הזה, אבל לפחות משהו ייתן. לא, אתה תראה, זה עוד יהיה יותר גרוע. אל תיקח עצלן ואל תתעסק איתו. זה רק יביא לך בסוף, יזמין לך בעיות. כחומץ לשיניים וכעשן לעיניים, כן נעצה לשלוחה. יראת השם תוסיף ימים ושנות רשעים תקצורנה. יראת השם תוסיף ימים ושנות רשעים תקצורנה. אני תכננתי לקרוא, אבל אני פה, דברים מהיערות דבש לרבי יונתן אייבשיץ, דברים, אבל הרעיון, הוא אומר, כל יראה של אדם, אדם נכנס לפעמים לחרדות, פחדים, אנחנו יודעים היום שזה, יש הרבה שסובלים הדבר הזה, זה מקצר את החיים. אתם כל הזמן בפחד, גם שהדלת סגורה, הוא כבר חושב שמשהו קורה, וכל הזמן הוא חי באיזה פחדים, זה מקצר. אבל יראת השם, אומר שלמה המלך, מסביר רבי יונתן אייבשיט, רבנו יונה, אגרא, יראת השם היא יראה שמוסיפה ימים, היא יראה שמחיה, היא יראה שאתה מגיע לאיזו רוממות, ומרגיש שמחה ביראה הזאת, היא ממלאת אותך. אז זה יראה לעומת יראה, אני אראה את הדברים, חשוב פה איך רבי יונתן אייבשיט מתאר את זה, איך הפחד מביא רע, ויראת השם איך היא מוסיפה חיים. תוחלת צדיקים שמחה ותקוות רשעים תובד. הרבה פה המפרשים שואלים מה ההבדל בין תוחלת לתקווה. הגרא אומר שתוחלת זה לטווח רחוק ותקווה לזמן קצר. תוחלת צדיקים שמחה, בסוף בסוף לצדיקים יגיע שמחה, למרות שבטווח קצר אתה רואה שהרשעים שמחים, אבל בסוף תקוות אפילו תקוות הרשעים היא תובד להם. והתוחלת של הצדיקים, שאפילו של זמן ארוך, היא בסוף תגיע ויהיה שמחה. מעוז לתום דרך השם ומחיתה לפועלי אביהן. לתם יהיה מעוז, דרך השם תהיה לו למעוז, אבל, ועכשיו איך הגרם, הוא מחיתה לפועלי אביהן, מפרש הגרם, מה זה מחיתה לפועלי אביהן? מה מחיתה לפועלי אביהן? דרך השם. זה פילי. דרך השם תהיה מחיתה לפועלי אביהן, מה? למה מחיתה זה מחיתה קרובה, זה גם נפילה. מה הכוונה? למסמילים בה, שם המוות. אותה דרך השם, אם יש לך טהרה, מברכים על התורה תחילה, אז מעוז לתום. אבל אם אדם לוקח את התורה, לא בהכנה הנכונה ולא בטהרה, הוא פועלי אבן, הוא מסתיר מעשים רעים, אז אותה תורה, חס ושלום, יכולה עוד להפוך וללבות ולהוסיף שמן ולהוסיף להיות למחיתה קרובה. צדיק לעולם בלימות, ורשעים לא ישכנו ארץ. פי צדיק ינוב חוכמה ולשון תהפוכות תחרט, שפתי צדיק ידעון רצון, הצדיק יודע איך לרצות, איך לדבר, גם אם מישהו עשה לו, גם אם מישהו, הוא בטעות חטא למישהו, ידע לרצות אותו, וידעו להתרצות לו בגלל שיודעים שזה נובע מלב אמיתי ולב שלם, שפתי צדיק ידעון רצון, ופי רשעים תהפוכות.